שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, לפני פרשת מטות, מטות מסה מחוברות, אנחנו נדבר על פרשת מטות. מקור א' לפניכם, אנחנו לומדים על נקמה. עכשיו, ההתבוננות בנושא הנקמה מאוד חשובה להיום, משום שאנחנו עומדים, כידוע לכולנו, אחרי הטבח שהתרחש בשמחת תורה, וכל היחס לנקמה כאן הוא מאוד מאוד חשוב, כמו שנלמד ונעמיק היום. במדבר למד א', וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה זה קשור? מה קשור זה שמשה רבנו הולך לעלות לשמיים כמו אהרון הכהן? מה זה קשור לנקמה של ישראל מהמדיינים? למה הקדוש ברוך הוא קושר זה בזה? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ודבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, וחזל מהללים את משה רבנו, שלמרות שהוא ידע שברגע שהנקמה מתבצעת הוא עולה לשמיים, הוא לא עיכב אותה רגע. החלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת נקמת השם במדיין. עכשיו שימו לב שהקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל, משה אומר נקמת השם. אומר רש"י שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. וזה צריך לדעת שכל המושגים אצלנו של מלחמה, נקמה, גמול וכו', זה לא חשבון כנופיות, זה חשבון אלוקי, אידיאולוגי, מוסרי, כמו שנראה היום שוב, ראינו את זה גם בעבר, צריך לחדד את זה, והיום גם נביא כמובן בעזרת השם עומקים חדשים. עכשיו, אומר המשך חוכמה, ייתכן, כן, כלומר, למה הקדוש ברוך הוא קושר את הנקמה במדיין למיתת משה רבנו? ייתכן, אומר המשך חוכמה, דאם היה מלחמת מדיין אחר מות משה, אם היו נוקמים במדיין אחרי שמשה נפטר כבר, שעלה לשמיים, היו אומרים שכל ימי משה לא היה נלחם במדיין, לפי שמשה החניף להם. אתם שומעים? אתם שומעים? איך אומרים? לא צריך להתרגש. גם משה רבנו, איש האלוהים, שעלה לשמיים 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, גם עליו היו מסוגלים להגיד, זה משיקולים פוליטיים, הוא עושה מלחמות משיקולים פוליטיים. אז אומר המשך חוכמה, אם משה רבנו לא היה נוקם את נקמת השם במדיין, אז היו אומרים, טוב, הוא, אתה יודע, המדיינים היו חברים שלו, אז הוא החניף להם, שזה רק אחרי שהוא נפטר. אז הוא אומר, לפי שהיה חתן יתרו וישב במדיין שנים רבות, לכן מוכרח היה לנקום קודם מיתתו, שלא יבואו ויגידו, טוב, הוא לא נקם, כי אתם יודעים, פוליטיקה, פוליטיקה. אבל תשימו למצד שני, שהתורה כן אומרת שיש מקום לחשוש לרינונים כאלה, אבל עד גבול מסוים. כלומר, מנהיג לא יכול להתנהל לפי הקשקשנות של ציבור. של אנשים בתוך הציבור, שכן, בטח הוא ככה, כי הוא ככה, אם אני מתרגש מזה, הוא עלול לעשות טעויות, הוא עלול לקחת עם ישראל למקומות לא נכונים. צריך לא להתרגש מזה. מצד שני, יש לזה במקומות מסוימים חשיבות מסוימת, וזה דברי המשך חוכמה, כן? אבל לפי המשך חוכמה יוצא, שהיה פה איזה שיקול של כאילו שמירת שמו של משה רבנו, תנקום אתה, שלא יגידו שלא נקמת, כי יש לך משהו עם המדיינים. אבל תראו איתי יחד, במקור ב', במדבר כף ג', שם אומר, מה זה אומר? אומר את השכינה מתוך הפה של בלעם, הן עם, ועל כורחו, כי הוא רצה לקלל, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. מה זה? אומר רש"י, נתנבא שאין משה מת, עד שיפיל מלכי מדיין. כלומר, הוא אומר, לא ישכב עד יאכל טרף. הוא לא יסיים את הקדנציה בלי לנקום מהמדיינים. זה לא יהיה. לא ישכב עד יאכל טרף. כן? עכשיו, בספרי, פה רואים, אפשר עדיין להגיד שההסבר הוא כמו המשך חוכמה, אבל במדרש ספרי, במדבר פרשת מטות, קופנון זין, אומר המדרש ספרי, ושימו לב, כי פה כבר מקבל העסק תפנית בעלילה, להודיע שבחן של צדיקים. יש גרסה בעלקות שומנית של פרנסים, של פרנסי ישראל, גם התורת מימיה מביא את זה ככה. להודיע שבחן של צדיקים, שאין נפטרים מן העולם, עד שהם מנקמים נקמת ישראל, שהיא נקמת מי שאמר והיה עולם. שימו לב, שימו לב. הוא לא יכול ללכת מהעולם בלי לנקום את הנקמה שהוא חייב לנקום אותה. שהיא לא נקמה אישית פרטית שלו, היא נקמת הקדוש ברוך הוא, מי שאמר והיה העולם. אבל תשימו לב, פרנס לא הולך, לא עוזב, עד שהוא לא מסיים את העבודה. הרי משה באיזשהו שלב, היה צריך זהו, לקום, עולה לשמיים, שידעו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, כן, הרי, סופו של דבר. אבל משה רבנו אומר, אני לא עולה לשמיים, לפני, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה, עד שאני לא נוקם את נקמת השם במדיין, לא עולה לשמיים, וזה בעצם מה שהציווי האלוקי אומר לו, כן? עכשיו שימו לב שלהודיע שבחם של צדיקים, שאין נפטרים מן העולם, עד שהם מנקמים נקמת ישראל, שהיא נקמת מי שאמר והיה העולם. כלומר, אני הקטן גם מפה, מהמקום הקדוש הזה, אומר לראש הממשלה, אתה, מה אומרים לך כל הזמן? זה היה בקדנציה שלך. ואני אומר לך, זה היה בקדנציה שלך, והנקמה צריכה להיות מושלמת בקדנציה הזאת. אל תשאיר את זה קדימה, אל תשאיר את זה לאחרי הבחירות, אל תחכה. צריך לסיים את החשבון עם חמאס עד רידתה, עד הסוף לחלוטי חלוטין. עזה כבושה תחת כל עזה, כבושה תחת יד ישראל, ובעזרת השם הולכת ונבנית מחדש כחבל ארץ יהודי לחלוטין. בריבונות ישראלית מלאה. זה אחריות שלך, וכמו שנאמר על משה רבנו, להודיע שבחם של צדיקים, שתאריך ימים ושנים, אבל שאין נפטרים מן העולם עד שהם מנקמים נקמת ישראל, שהיא נקמת מי שאמר והיה העולם, ומשה רבנו לא מחכה שנייה אחת. זה בידו, זה אפשרי, גם כשהוא יודע שאחרי הנקמה הזאת הוא סיים, הוא אומר להם, החלצו מאיתכם, קדימה, תזדרזו מיד, לרוץ לעשות את זה. וזה מה שצריך לעשות היום. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, תגיד לי, מה הסיפור שלך אתה? נקמות, נקמות, מה? ממתי אנחנו נקמות? הרי כתוב בתוך עם ישראל, לא תיקום ולא תיתור, נכון? התורה אוסרת עלינו ננקום אחד בשני בתוך עם ישראל. אז נכון, זה לא אותו דבר, אבל עדיין, וכאן אנחנו צריכים להבין לעומק את העניין של נקמה. אומרת הגמרא ברכות למד ג' עמוד א', מקור ג' לפניכם. ואמר רב עמי, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, דעה, דעת. למה? כי הפסוק אומר שנאמר, כי אל דעות השם. אז דעות באמצע, אל לפני, השם לפני, כאילו בין שתי שמות. הלאה, אמר רבי אלעזר, גדול מקדש, שניתן בין שתי אותיות. איך? שנאמר, פעלת השם, מקדש השם. אז יש שם השם, מקדש ושם השם. מתקיף לרב אחא קרחינאה, רב אחא מקשה, אלא מעתה לפי דבריכם, גדולה נקמה. שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר אל נקמות השם, אל השם באמצע נקמות. אמר לי, אין, נכון, במילתא מיהא גדולה היא. אומר רש"י, מה הכוונה? במקום שצריכה נקמה, דבר גדול הוא. לא כל דבר מצריך נקמה, אנחנו לא נוקמים, בבסיס אנחנו לא נוקמים, לא תיקום ולא תיתור, נכון, את בני עמך, נכון, לא נוקמים. אבל במקום שצריך נקמה, זה דבר גדול. אז קודם כל שימו לזה דבר גדול, מזכיר לי את הרב משה גנץ שליטה, שאמר לנו לפני הרבה שנים כבר, אמרתי, שמו, ברור שנקמה היא דבר מאוד קדוש, היא מצריכה כובד ראש. אם לי יש בעיה עם השיר, זוכרי נינה, זוכרי נינה, זה עם המקצב שלו, עם הסגנון שהוא סגנון כליל. זה היה צריך להיות שיר עם הרבה כובד ראש, כי נקמה ישראלית היא דבר מאוד מאוד קדוש. ואנחנו ננסה היום להבין למה, כי באמת הגמרא אומרת, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. אז באמת, איפה שצריך, בסדר, אבל עדיין היא דבר גדול, אל נקמות השם. אז בואו נראה את הפסוק הזה, מקור ד' לפניכם, תהילים צדי ד', אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. הנסה שופט הארץ, השב גמול על גאים, ועוד איזה גאים, גאים שמסוגלים לקחת צלם אנוש, ולחלל אותו יותר ממה האויבים הפרימיטיביים של פעם היו עושים לאויביהם, הגרוע שבגרועים. זה גאים שבגאים זה. עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו, ויאמרו לא יראה יה, ולא יבין אלוהי יעקב. צריך לעשות פה סדר, מה, כאילו אתה לא פה, אתה לא מסתכל, אתה לא רואה. בתהילים ע"ט, גם כן נאמר, עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו בכפר על חטותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים, היה אלוהיהם, יוודע בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך, והשב לשכננו שבעתיים אל חיקם, מישהו יגיד, מה, עכשיו אתה מטפח נקמות פה? חרפתם אשר חרפוך השם. יש פה בעיה אלוהית, מעבר לכאב האדיר, של רצח תינוקות קטנטנים, שאי אפשר בכלל לתפוס אותו. אי אפשר להבין איך מי שאמר את זה, נקמת ילד קטן, לא ברא השטן, עזבו פתגמים, זה פשוט בלתי נתפס. אז פה הוא אומר, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך, עבדיך השפוך. הם לא נרצחו סתם, הם נרצחו כי הם יהודים בארץ ישראל. ומה? למה צריך נקמה? למה צריך נקמה? מה העניין בזה? אומר הרש"ר הירש, קודם כל בבראשית, על שבעתיים יוקם קין, כן, שם על קין, הוא מסביר מה זה נקמה. אז הוא אומר, מקור ה' לפניכם, משמעות נקם, לקומם, לקומם את מה? להקים מחדש, לקומם את הדין שנרמס. רמסו פה כל סוג של דין בכל רחבי העולם. אם אתה לא נוקם, אז זה בסדר, אז זה לא נורא. אומר השאר איש, נקם זה לקומם את הדין שנרמס, או להקים את האישיות המוטלת לארץ. מה להקים? אומר השאר הירש, אי אפשר להחזיר את המת לתחייה. זה לא הכוונה שלי. אך אפשר להחזיר את המשפט על כנו ולחפר על עיוות הדין. עכשיו פה, השאר הירש אומר משפט ואחר כך קצת מצמצם אותו. אבל אצלנו פה, במדבר, פרק למד א', פסוק ב', אומר השאר הירש, הנקמה מקימה את המשפט שנרמס ברגלי זדים, או היא מקימה את האישיות שהושפלה עד אפר. שתבינו, הם תכננו את זה, כלומר, הם אמרו ככה, אם המחבלים, המחשמם וזכרם, יחללו את כבודן של הנשים היהודיות, אז מה זה אומר? שהגבר היהודי לא מסוגל להגן על הנשים שלו. וזוהי ההשפלה האדירה וגדולה, זה היה החשבון שלהם. זה היה הדיבור שלהם, זה היה התוכנית הכתובה שלהם. ובעצם הרצון לעשות טרור בעניין הזה של חילול כבוד האישה היהודיה. ממשיך הרש"ר הירש ואומר, ותכף נחזור למשפט הזה, הנקמה מקימה את האישיות שהושפלה עד עפר. המטרה איננה להכנע את האויב ולגמול לו כגמולו. שימו לב. אני לא לגמרי הולך עם המשפט הזה, אבל רש"ר הירש אומר את זה. המטרה היא לא להכנע את האויב ולגמול לו כגמולו. אילו ביקש הפסוק, התורה, לומר כן, היה נוקט לשון נקום ב, כאילו נקום במדיינים. אך המטרה היא, והלשון היא נקום נקמת בני ישראל מעט המדיינים. זאת אומרת, הרש"ר הירש, אך המטרה היא לחזור ולהקים את ישראל מעט המדיינים. לשחרר אותו, את ישראל, מבחינה רוחנית ומוסרית, ולחלץ אותו מאימת נכליהם. אני שומע בכאב עצום את האנשים האלה, שעד היום חלקם במוסדות, מאושפזים, כי טיפלו במאות גופות, עוד גופות, עוד גופות, ככה, ולא היה את השכל, ברוך השם אין לנו ניסיון בזה, לדעת להחליף אותם, לא לשים את אותו בן אדם על מאות גופות. זה יטפל בעשר, זה בעשר להחליף. אבל בן אדם טיפל במאות גופות, הבן אדם היום בטיפול, טיפולים, נפשיים, לא חי עם המשפחה שלו. עכשיו, בא הרש"ר הירש ואומר, באיש הזה כמשל, כדי להקים את האישיות המושפלת הישראלית, הלאומית והפרטית, אתה חייב נקמה. ואני אגיד לכם יותר מזה, הנקמה היא הרפואה. אם האיש הזה יראה נקמה בכל אותם רוצחים, הוא יחזור להאמין בחיים. הוא מיואש. הוא לא מאמין בחיים. הוא טיפל במאות גופות. הוא לא רואה נקמה כזו של ניצחון מוחלט על החמאס, כיבוש, הכנעה, חיסול, השמדה, גירוש, התיישבות, הוא לא רואה את זה. מדינת ישראל לא רואה את זה. אומר הרש"ר הירש בעומק עצום, נקמה משום שהיא מקימה את האישיות המושפלת. היא מקימה את המשפט שנרמס ברגלי זדים. היא מקימה את האישיות שהושפלה עד אפר. המטרה איננה להכניע את האויב ולגמול לו כגמולו. זה לא העניין. המטרה היא לחזור ולהקים את ישראל מאת המדיינים. לשחרר אותו את ישראל מבחינה רוחנית ומוסרית. לחלץ אותו מאימת נכליהם. להראות שהאלימות לחלוטין לא משתלמת. להראות שיש כבוד לאישה היהודייה. יש ערך לתינוקות יהודיים. בלי נקמה אין רפואה. אני חוזר ואומר, בלי נקמה אין רפואה. בלי נקמה אין רפואה. וזה לא נקמה מהסוג של אומות העולם. עשיתם לנו, נראה לכם מה זה. לא, זה לא זה. זה תיקון עולם. יש שיטות מוסריות גם פילוסופיות, אבל זה לא מעניין, יש לנו תורה. אבל תדעו שגם בשיטות פילוסופיות לא יהודיות, אומרים בלי גמול, אתה לא מחזיר את האיזון האקולוגי, הרוחני, הנפשי, המוסרי לעולם. אתה חייב שיהיה גמול. אם אין גמול, אז עדיין הטבח, בצידו הערכי במרכאות, המוסרי במרכאות, בחייתיות השואתית שלו, עוד כאן, אחמנה ליצלן. כי כלום לא השתנה. ונקמה חלקית, זה לא נקמה. כי הם עדיין שם. הם עדיין שולטים. הם עדיין עומדים על הרגליהם, מרימים דגלים, מגייסים אנשים, מייצרים נשקים. מה? מה נסגר? איפה הנקמה? אז הם עדיין שם, אז זה יכול לקרות שוב, לא? זה יכול לקרות שוב. מה פירוש? הם עדיין שם, לך תדע. מה יהיה הפעם הבאה? מה תהיה התוכנית הבאה? יגיח להם כמה שנים, יבנו את הכל מחדש. בלי נקמה, אין רפואה. וזה מה שירפא את הנפשות, ואת נפש האומה הישראלית הפצועה, ואת המדינה כמדינה, את הישראליות. זה שאתה יודע לתת מכות, מדהימות, נהדרות, זה יופי של דבר. סיימת את העבודה? לא, זה לא נקמה עדיין. נקמה זה ליישב את החשבון עד הסוף. והממשלה הזאת מחויבת לעשות את זה בזמן שנותר לה עדיין עד לבחירות. חייבת לקום ולעשות את זה מיד. כל החשבונות עם האמריקאים, עם כל הכבוד, זה לא חשבונות. הנקמה חייבת להתבצע. אומר מרן הרב קוק, עומק נוסף בהבנת העניין של הנקמה. מקור ואב קובץ א' תפרש עין ד'. הרע מצטער הוא בהגדלת הטוב. אומר רב, תיקח בחשבון. אתה מנסה שהטוב ינצח בלי לצער את הרע. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. מוסרית זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהרע מצטער בהגדלת הטוב. מה זה אומר? שכשאתה מצער את הרע, הטוב גדל. זה עובד יחד. הלוגיקה פה היא שיש קשר ישיר בין צער הרע להגדלת הטוב. אם הרע לא מצטער, אם הרע עדיין חי שם חיים של ללכת לים ושוק ולקנות ולמכור ונשקים ומנהרות, אז הטוב סובל. הטוב לא יכול להתרומם כל עוד הרע לא יצטער עד הסוף. אומר הרב, בצדדי הרע שבנפש ושבעולם, זה נכון גם פנימית בתוכנו החשבון הזה, וגם בעולם, מצטמקים, כל הרוע מצטמק ורע להם בזה, שגאות השם ואור הקודש מתרחב ומתפשט בהם. בהם. שתהיה גאות השם, שתתגלה בגאות ישראלית, בעזה, הכל, על כל שווקיה, רחובותיה וחופיה ומנהרותיה, זה יצר גדול הרע. רק אז הטוב באמת יוכל לגדול. עד אז אנחנו תקועים באמצע, לא להקיא, לא לבלוע. זה מצב מאוד לא טוב. ממשיך הרב ואומר, ומזה האדם מרגיש צער בתחילת גישתו לעבודה עליונה. ברגע שבן אדם בא, מתחיל עבודת השם. בהתחלה הוא מרגיש צער. למה הוא מרגיש צער? כי שכבות של לא טוב מתחילות להיות מוסרות מנפשו, ממעשיותו. זה ההסבר לזה, שכשאדם ניגש ומתחיל עבודת השם, מתחיל ללמוד, מתחיל להתעלות, יש איזה צער. אבל צריך אז להתרומם על ידי מידה זו של גבורות קדושות. גבורות, כלומר, כוח, עוצמה, לא לוותר, לסבול, להילחם, להיאבק, גבורות קדושות. ממשיך הרב ואומר, וגדולת הנקמה שניתנה בין שתי אותיות אל נקמות השם, כמו דעה, והרצון של ביאור הרע והתמעטותו, הולך ומשתלם ובא למגמתו על ידי צערו, שהיא תחילת נפילתו. אתה צריך לצער אותם. אתה צריך לצער את הרע. גם את הרע הנפשי שבתוכך, וגם את הרע הלאומי שעומד מולך. אם הוא לא מצטער, הטוב לא יכול לגדול. אומר הרב, ואז כל מה שהיסוד הרע שבנפש, בתוך האדם, יוסיף צער, יוסיף הטוב שבו, שהוא העצמיות הקיימת, העיקרית, עונג ונחת. ודוגמת הפעולה הזאת שבנפש יעשה בעולם כולו. ומעין אורו של משיח מתנוצץ אז, ועלו מושעים בהר ציון, לשפוט את הרסיו, והייתה להשם המלוכה. אדוני, זה לאום מלאום יאמץ. אם אתה וטרן, אם אתה רחמן במקום שאסור להיות רחמן, אתה לא רק לא מחסל את הרע, אתה גם לא מאפשר לטוב לצמוח. מדינת ישראל לא יכולה ללכת קדימה לשלבים הבאים, כל עוד החשבון לא נסגר. לא חשבון של נקמות של גויים, חשבון של סילוק הרוע מן העולם. הרי במה מדובר? ומדובר בחבל ארץ שנתנו אותו פעמיים, פעם אחת בהסכמי אוסלו הארורים, ופעם שנייה בגירוש הארור הזה. פעמיים חיזקו אותם בשתי שני שלבים, עד שמה שגדל שם זה מעצמה מפלצת. מה פירוש? מעצמה של רוע. הם היו אכזריים אחד לשני. הם ביססו את שלטונם כשמי שמתנגד להם, הם היו זורקים אותו מראש מגדלים לרחוב. אנשים רעים, רוע של תומה שאי אפשר לתאר בכלל. תומה שהתגלתה באותו טבח נורא. כל זה קורה על אדמת ארץ ישראל. איך אתה מפקיר את אדמת הקודש לתומה נוראית כזאת, ואיך אתה מאפשר לרוע כזה להמשיך להתקיים בעולם? אומות העולם שמגינים עליהם? נו. או אנטישמיות, או שהם תמאים בעצמם. אתה אבל יהודי, אתה ישראלי קדוש, אתה מחובר לאור השם. איך אתה יכול להניח לרוע הזה להמשיך להתקיים? אתה מבזה את הקדושים. אתה מבזה את קדושת ישראל. אתה מבזה את התגלות אור השם על ישראל. חברים, החשבון בעזה חייב להסתיים עד תום. בלי זה אין נקמה, ובלי נקמה אין רפואה ואין גאולה. זאת לא נקמה של מריבות שכונה. זאת לא נקמה של מלחמות גויים פה. זאת נקמה של לתקן עולם במלכות שדי. הטוב חייב לצער את הרע, לסלק אותו, לדחוק אותו, לדחות אותו, להשמיד אותו, כדי שהוא יוכל בכלל להתפתח. אלה הם כללי הבריאה. כך טבע הקדוש ברוך הוא בעולמו. זהו מסלול התיקון, לא רק הפרטי הנפשי שלנו, לא רק הלאומי, העולמי כולו. כל ההוויה בנויה כך. אם אנחנו רוצים לחיות בלה-לה-לנד, בבקשה על הבריאות. מי שחי בלה-לה-לנד קיבל טבח. מי שממשיך לחיות בלה-לה-לנד מסכן את כולנו. אנחנו חייבים לקום ולסיים את העבודה בעזה. מה פשר ההתמהמהות הזאת? קו צהוב, לא קו צהוב, חיסולים פה, חיסולים שם, זה קונספציה. זה קונספציה, לא השתנה כלום. עד שהנקמה לא נגמרת טוטלית, אתם משחקים משחק עלוב. מה פשר הדברים האלה? מה זה? עכשיו אומר לנו מרן הרב קוק, ממשיך ומעמיק במושג הנקמה, ומעלה אותו למקום הקדוש והטהור והמוסרי שלו, בלי קצף על השפתיים, חברים. עושים את זה ממקום טהור וקדוש של שליחות, של תיקון עולם. אומר מרן הרב קוק מקור זין לפניכם בעולת ראייה חלק א' עמוד רש י' ד', שם בהודו להשם קירו בשמו, בחלק השני, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אומר הרב, אם הנקמה היא כפי מה שהיא מצוירת אצל בני אדם, תכונה שבאה מתוך חולשת הנפש, מתוך שנאה ומסתמה, מתוך קצף על דבר רע שנעשה בעבר, אינה יכולה להיות מתייחסת בכלל לאחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, אב הרחמים ומקור הטוב והחסד. דבר ראשון, מרן הרב קוק מנקה את השולחן. אין מקום אצלנו, שאנחנו עם השם, ואין מקום לייחס בוודאי לקדוש ברוך הוא, נקמה שהיא חולשה נפשית, שהיא שנאה, שהיא מסתמה, שהיא קצף על דבר שנעשה בעבר. זה לא אנחנו. זה לא הנקמה אצלנו. פשוט לא, אנחנו לא שם. על כן צריכים אנחנו להבין את כל תוכן הביטוי של נקמה, והמפעלים המורים עניין של נקמה, שאנו רואים במערכת ההנהגה האלוהית בעולם, שהיא באה לא מתוך תכונה של מחשכים המאפילים את הזוהר של הטוב, החוכמה והרחמים. כן, זה לא קם איזה ילד, הוא ינקום, עולה לאיזה גבעה, זורק אבנים על מכוניות ערביות. מכוניות ערביות. זה לא זה. לא זה. עם כל הכבוד. אני מבין את הכאב שלך, זה לא זה. זה לא נקמה. נקמה היא צריכה להיות דבר נעלה שתכף נגדיר אותו, אבל, כבר התחלנו, אבל שימו לב, זה גם צריך להתבצע על ידי המדינה, על ידי צבא הגנה לישראל, על ידי עם ישראל, עם כל הכבוד, עם כל הערכיות. ככה זה צריך להתבצע. אומר הרב, זה לא קצף על השפתיים, קצף על דבר שנעשה בעבר, שנאה, מסתמה, זה לא. זה לא אצלנו, זה אצל אומות העולם, לא אצלנו. על כן צריכים אנחנו להבין את כל תוכן הביטוי של הנקמה. אומר הרב, אלא שהיא באה להאיר בעולם את כל אוצרות הטוב. אני מקווה שאתם מתחילים להבין, שיש פה מושג שצריך ללמוד ולהכיר אותו לעומק, כי לא מלמדים את זה כל כך, אנשים לא מכירים את זה. הגיע הזמן ללמוד ולדעת. נקמה ישראלית, נקמת השם, באה להאיר בעולם את כל אוצרות הטוב. להסיר את הסיבות המאפילות את החיים ואת ההוויה בכלל, שהן צמחי הרשע ופרי הכחש והבגידה, שכל זמן שלא התבערו מן העולם, הרי הם מחשיכים אותו. והשם אשר אמר יהי אור, מסיר את המחשכים ואת גורמיהם, כדי שהאורה תופיע בעולם, לשמח את כל היצור, אל נקמות השם, אל נקמות תופיע. אומר אדוני, אתה צריך להבין, עולם שיש בו רוע חמאסי, הוא עולם שהטוב לא יכול להעיר בו. פשוט כך. זה הכל. זה מחסום נפשי, רוחני, מוסרי, בפני הטבת העולם כולו. אם העולם משאיר שם איזה מין אי של אכזריות, נוראית, רוע, תומה נוראית ואיומה, זה משפיע על כל העולם. זה עוצר את העולם, זה עוצר את הטוב מלהעיר בעולם. ואנחנו לא באים ממקום של מסתמה, שנאה, קצף, נחזיר להם. לא, זה לא המקום. אנחנו באים ממקום שכדי שהעולם הזה יהיה טוב וזך, והאוויר שלו יהיה נקי, אוויר שטוב לגדל בו ילדים, כאלה שיגדלו להיות אנשים טובים וישרים, מאירי עולם, אוהבי כל האדם באשר הוא, זה עולם שבו מחלים את הרשע. אי אפשר להשאיר רשע ואנחנו נהיה טובים. זה לא עובד. ממשיך הרב ואומר, הנשא שופט הארץ, זה המשך הפסוקים, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. למה נזכר פה לשון משפט? שהקדוש ברוך הוא שופט הארץ, מה העניין? עכשיו שימו לב לתיאורים של הרב, איך אומרים, ראה את הכל מראש. אומר הרב, המשפט המושרש כבר בטבעו של אדם ובאורחות חיי החברה, לאנוש את הרשע, לאנוש את הגונב, הגוזל והמרצח באופן פרטי, גם הוא מיסוד המשפט העליון בא. מאיפה בא הרעיון הזה? מכוח אותה הכרה המוסרית, החקוקה בנפש האדם הנברא בצלם אלוהים. למה אתה מעניש אותם? כי יש הקדוש ברוך הוא, הוא טוב, הוא ישר, הוא לא רוצה מעשים כאלה, אז אתה מעניש את כל הרשעים האלה. ממשיך הרב ואומר, אבל כוח השופט הזה עומד הוא במצב שפל, כל זמן שאין לו כוח להתגבר על רשעי עולם. למה אין כוח? עכשיו תקשיבו לתיאור. זה פשוט לא יאמן, הוא פשוט מתאר את בית הדין בהג, בואו תראו, שהם מתגברים לעשות תעמולה רבה, של סדרי חיים כלליים, כל מין חוקים כאילו, הבנויים על רשעה ביסודם, כן? חוקים שבאים להגן על מי? על הרוצחים, מפני נקמת הנרצחים. זה בדיוק, בית הדין בהג. אתם יודעים שהשופט הראשי הוא היום נשיא לבנון, כן? מי שופט את ישראל, טורקי, לבנוני, אויבים שלנו. זה פשוט טמטום שאין כמוהו. אומר הרב, הם עומדים מולך, לא, הם רשעים, הם יעשו לך כך וכך. עומדים מולך עם משפט, עם סדרי חיים כלליים, הבנויים על רשעה ביסודם, בפני שהם גם כן לוקחים להם יסודות של משפט, להחזיק את רשעתם. איזה תיאור. אומר, למה ינסה שופט הארץ? אומר, כי אתה בא לשפוט אותם, הם שופטים אותך. הם באים עם משפט, דיינים, שופטים של בית הדין בהג. הם ישפטו ויוציאו צו כזה, צו אחר, ובמנהיגות שבעיוולתה עוד צולחת איזה נשיא בית משפט עליון לשעבר, שעוד הולך לשם. פשוט לא מצעד האיוולת, משפט האיוולת. אומר הרב, הם עומדים מולנו, מולנו, הם לוקחים יסודות של משפט, להחזיק את רשעתם, ונגדם אין שום כוח שופט בתוך הסדרות האנושיות, שהם לוקחים להם קרניים לנגח בהן כל דקה, כל רפאונים וכל כושל. אין מי יעמוד מולם. על כן מוכרח הדבר לבוא שרק שופט הארץ, הקדוש ברוך הוא, יינסה ותתרומם מידת המשפט העליונה באופן כזה, שגאים רשעי עולם לא יפיקו זממם. כן, מה שהתברר אחר כך על התובע הראשי בהג, איזה סיפורי זוועה, אישיות מטונפת, עשה דברים נוראים ואיומים שאפשר לתאר בכלל, התפרסם בכל העולם. אז אומר, אנחנו מקשים הקדוש ברוך הוא, אתה תשפוט אותם, פה זה לא עובד, הם עומדים, אומות העולם, עלק שופטים, בעד כל הרשע הזה. מדינות כמו דרום אפריקה, הולנד, גיבורי משפט ממש, כן? שגאים רשעי העולם לא יפיקו זממם, והם יקבלו עונשם כראוי להם, להשיב להם גמול ידם, ותחת ההרס החומרי והרוחני שהם שואפים להביא על העולם בגאוותם הבלתי גבולית, אין סוף גאווה, יחרבו הם ומועצותיהם תהרסנה, הנסה שופט הארץ השב גמול על גאים. ואז הפסוק הבא הוא, להשם הישועה על עמך ברכתך סלע. מה זה קשור? אומר הרב, הישועה הכללית של כל ההוויה כולה, עוד פעם, לא רק של ישראל, של כל ההוויה כולה, כל הארגון הזה, האום, המצחיק הזה, כל מדינות העולם, הישועה הכללית, שימו לב, של כל ההוויה כולה, ישועת השם היא. כלומר, שהמידות האלוהיות יצאו אל הפועל במציאות כולה, בכל מילואן וטובן. מידות אלוהיות, מידות של תורה, משפט של תורה, שאז יתוקן כל העולם כולו. ושלום העולמים יאיר בכל מרחבי היקום. הכוח האנושי המוכשר להיות הפועל לברכת עולמים זאת, ברכת השם הנצחית, זהו אותו כוח של חיי הנצח, חיי הקודש, העצור בעם השם, בכנסת ישראל. על כן אלה שני הדברים, כלומר, ישועת השם וברכת ישראל, הם מקושרים יחד בקשר אמיץ. וכאן נמצאת הנקודה, שאומות העולם היום מנסים להכחיש, וחלקם מודים ומתוודים שאכן זו האמת. ברכת ישראל היא המביאה לעולם את ישועת השם, שהיא הישועה לכל העולם כולו. היא הגואלת את כל העולם כולו, מכל הרשע, מכל הטומאה, מכל המקומות הנמוכים שהם נפלו לשם. ואנחנו צריכים להבין, כמו שאמרנו גם בתחילת המלחמה, אבל אולי עכשיו אנחנו הרבה יותר קשירים להבין את זה ולהעמיק בזה, שמלחמת ישראל היא מלחמת השם, היא מלחמה אידיאולוגית הכי מוסרית בעולם, היא מלחמה בעבור ההוויה כולה, בעבור טהרה וקדושה של כל העולם כולו. ואנחנו צריכים לדעת שכל עוד לא סיימנו את המלאכה בעזה, אנחנו עדיין לא מילאנו את תפקידנו. וכדי, כמו שאומר השר הירש, נקמה זה תקומה. עשו טוב מנהיגי ישראל שנתנו שם למלחמה הזאת, מלחמת התקומה. מדינת ישראל קמה מחדש, אבל כדי שתהיה באמת תקומה, צריך להשלים את הנקמה. אומר השר הירש, נקמה היא המביאה את התקומה. היא המרפאת את האישיות המושפלת. היא מקוממת מחדש את הדין שנרמס. היא מקימה את האישיות המוטלת לארץ. כל עוד עם ישראל יודע שכל הנשים האלה שחוללו, שנרצחו, כל התינוקות הקטנים, הקטנטני קטנטנים האלה, כל עוד לא נקמת עד הסוף, זה עדיין יושב עלינו כולנו, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לאו. מדינת ישראל לא תוכל לחזור לעצמה, ולא תוכל ללכת קדימה. כלום, ממש, פסיעות קטנטנות, לא נוכל ללכת קדימה, כל עוד לא סיימנו את המלאכה בעזה. הנקמה בחמאס ובכל העזתים, תומכי חמאס, אנשי חמאס, חייבת להיות מושלמת עד הסוף. בלי זה אין רפואה, בוא נבין. בוא נבין, כל האידיאולוגיות הגדולות, בוא ניקח את זה רגע למקום הכי פשוט. המסכן הזה שנמצא היום מאושפז, עם כל הגופות שהוא סחב, כל עוד לא סיימת את הנקמה בעזה, איך הוא יתרפא? איך הוא יתרפא? אני מתפלל עליו, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא שירפא אותו, שיעשה נס לכולנו. אבל באופן הפשוט של הדברים, רפואה לעם ישראל, למדינת ישראל, לכל אותם אנשים שנפגעו, לאומה הישראלית, למוסר, להתגלות אור השם, לישועת השם שישועת העולם כולו, יכולה לבוא רק על ידי נקמה, שרק היא תביא את התקומה, לא ממקום של קצף על השפתיים, לא שנאה ולא מסתמה ולא נחזיר לכם, אלא ממקום של תקומה. להקים את הטוב, בלי שהרע יצטער, הטוב לא יכול לצאת אל הפועל ולא יכול לגדול ולא יכול להופיע מחדש. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו עדיין תקועים במקום האדיר של הכאב, ועדיין תקועים במקום שכל הרוע הזה וכל התומה הזאת עוצרת אותנו, ממש לא רוצה להגיד ביטויים יותר קשים, פשוט חוסמת אותנו מלהתקדם. חייבים להשלים עד הסוף את המלחמה בעזה ובפרט בעזה. הנקמה בעזה היא עיקר הנקמה בכל המלחמה הזאת. וצריכים פה נקמה כזו שהיא נקמה שתביא תקומה. תקומה לכל אותם אנשים שכבודם חולל. כל התינוקות שנרצחו, כל קדושי ישראל. תקומה למדינת ישראל שהיא מדינת יסוד כיסא השם בעולם. תקומה להוויה כולה, ליקום כולו, לאומות העולם כולם, שהגם שיש בהם המון שוטים, נבזים, אנטישמים, אנחנו עדיין אחראים עליהם, ואנחנו עדיין אחראים על התיקון העולמי, והתיקון העולמי בו יבוא כתנאי ראשון, נקמת השם בעזתים, נקמת השם בכל הרוצחים, המחבלים, כל הרשעים האלה, שאחרי כל מה שהם חטפו, הם עדיין בונים את הצבא שלהם מחדש. חברים, זוהי נקמת השם. זה לא נקמה של מסתמה ושנאה. זוהי נקמת השם שהיא תביא את התקומה האמיתית. חזקו וימצאו.